אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט הביטקוין של ישראל, שלום אסף גרף.
שלום, שלום.
וואו, אז אסף, תגיד מה...
רגע, אני לא זוכר, ראיתי פה פרק אחרון. כאילו, מה העלו? אני לא יודע, כאילו, מעלים כאילו קטעים, ואני כאילו, יש פרקים שאני בא, יש פרקים שאני... פשוט כזה, אני מסנן אותך בהודעות כזה, שתשולח לי את הבא, אתה בא, אני פשוט לא מעביר למצב שקט.
תודה על האהבה. היה בפרק האחרון, היה הראל גרנות, קיבלתי הרבה, שתדע לך, קיבלתי הרבה ריג'קטים על הפרק הזה, אז היום אני אשתדל להיות עדין עם איתן, אבל אנחנו רוצים לעשות משהו חדש בפודקאסט.
כן.
אני רוצה ככה, בואו קצת נתחבר למה שמה, אני רוצה להתחיל במשהו קצת אקטואלי. אז מה מעסיק אותך היום, אסף?
אני קניתי כרטיסים לסטיבי וונדר.
כן,
אני הולך לראות אותו בווילס. אתה יודע שסטיבי וונדר הוא היה בן אדם... אתה יודע שסטיבי וונדר היה בן אדם הראשון שחשב על רעיון הביטקוין. כי הוא...
דבר עליי?
כן, כי הוא כבר כאילו... כבר עשרות שנים עובד עם כסף שהוא לא רואה.
סופו של עניין. סופו של עניין. עבודה יפה. יפה, סף. עבודה יפה. אני רוצה לספר לך מה מעסיק אותי היום. אני קראתי כתבה בוויינט, ובדרך כלל אני לא כל כך... לא כל כך...
וואו, ניר, מי שלח לך את הכתבה הזאת?
זהו, באמת.
מי שלח לך בישון ליל?
לא, אבל תקשיב. כתבה על ככה, על זה שיש כנופיה כנראה בצרפת, שעובדת ושודדת קריפטו, מאנשים. עכשיו אנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים סתם שוד של קריפטו, אנחנו מדברים על מה שאנחנו מכנים בקהילה $5 ranch attack. זה כאילו, תפסו את המייסד של לג'ר, שהוא כבר בכלל לא בלג'ר, זאת אומרת, הוא כבר לא בעסקים. חטפו אותו, חתכו לו אצבע עם הזמרה, ואמרו לו, תביא את הביטקוין. וביקשו מלג'ר כופר, הם שילמו אגב, חטפו עוד איזה אבא של מישהו, זאת אומרת, ואני חושב שהדבר הזה נהיה...
זה קצת התפוז המכני מרגיש, ראיתי את הסרטונים, זה נראה כאילו... נראה אימתי, זה נראה רע.
נראה רע מאוד. עכשיו, התחושה שלי לגבי העניין הזה היא מעורבת. קודם כל, אני רוצה לפנות בפנייה נרגשת למאזינים ולהגיד להם, שאם היה לי מספיק ביטקוין, לא הייתי כאן בפודקאסט. תודה. אז זה דבר ראשון.
הכל הלך על המייל.
הכל הלך על המייל. אבל דבר שני, אני כן חושב שיש כאן, אתה יודע, אנחנו מייצרים ערך שקל מאוד להעביר אותו, קל מאוד לנייד אותו וקל מאוד לשמור אותו, ואם כך, אז קל מאוד גם לגנוב אותו. וכשהדבר הזה קורה, אז אתה שואל מה מעסיק אותי היום, אז אני אומר לך, תשמע, רשות המיסים רוצה לייצר אצלה רשימה של כל בן אדם שמחזיק נכסים דיגיטליים מעל 400 אלף שקל. עכשיו, צריך לומר את הדבר הזה, ברשות המיסים, אין לה היסטוריה טובה של שמירה על מידע. בפעם האחרונה שאנחנו בדקנו, 59% מההרשאות של עובדי רשות המיסים בנציבות שירות המדינה, היה חדירה למאגרי מידע שלא כדין, כולל הגברת מרשות המיסים, שמסרה את הרשימה של החייבים בעלי דירה לחבר שלה המתווך. אז אם אנחנו נייצר כאן רשימה של אנשים שמחזיקים ביטקוין, הכנופיה הזאת שמסתובבת וחוטף את האנשים, יכול להיות שהיא תעשה...
אבל ניר, אני רוצה להעלות איתך, אני כאילו מבין את מה שאתה אומר, אבל כאילו, יחד עם זאת, אני כאילו אומר לעצמי, מה ההבדל בין זה לבין רשימת עשירי ישראל? כי אני אומר לעצמי, אנחנו כל כך רוצים להיות, מבחינה רגולטורית, קרובים לאיפה שהכסף הפיאט עומד, ואז אנחנו אומרים כאילו, ואז אנחנו אומרים, זה לא, זה כן, זה לא.
אני אגיד לך בדיוק, רשות המיסים, לא אומרת, תקשיב, אם יש לך מעל 400 אלף שקל בבנק זר, תדווח. היא לא אומרת, היא אומרת, אם עשית אירוע מס, תדווח וכן הלאה. היא כן אומרת שאם יש לך מעל מספר מיליונים, אתה כן צריך לדווח. עכשיו, זה נכון. אם יש לך הרבה מיליונים, אתה באיזשהו מקום, אין מה לעשות, אתה חייב לדבר, ואתה חייב לדווח, ואתה צריך לסמוך על זה, וגם יש לך מספיק כסף כדי להתארגן, אבל כשאנחנו מדברים על סכומים כל כך נמוכים, כמו 400 אלף דולר, זה, כמו 400 אלף שקל, סליחה, שזה בדרך כלל אנשים מהיישוב, זאת אומרת, בטח עשירון 8, 9, 10, איפשהו, בדרך כלל אנשים מהיישוב, שזה, אתה יודע, שזה סכומים מאוד מאוד גדולים גם עבורם. אין להם דרך אמיתית להבטח את הכספים האלה, אין להם דרך אמיתית להבטח את עצמם. ובמאזן הזה שסיכון סיכוי זה, אני חושב שזה שם אותם במקום מאוד
מפחיד. לא, הבעיה היא לא ברשימה, הבעיה היא בסכום שהם דורשים את הרשימה הזאת. כרשימה אולי כדאי שתהיה.
היום התכתבתי בבוקר עם הבת שלי שהולכת הרבה לחדר כושר, וכתבתי לה משהו בוואטסאפ על איזונים. ואני חושב שהבית תמיד באיזון. צריכים לאזן. יש לנו איזון בין הזכות שלנו, בין הצורך של המדינה לאכוף תשלום מיסים, לבין הזכות לפרטיות. איתן, מה מעסיק אותך הבוקר?
א', דרך אגב, אני חושב שגם שם, החלק מהרעה החולה שם, זה שיש איזה גוף ריכוזי שאתה צריך לדווח אליו, ושהוא גם מנהל את הכל בצורה ריכוזית, ככה שאפשר לגנוב את זה או למסור את זה בצורה ריכוזית. זה שהרשימה עצמה נמצאת במקום ריכוזי, הופך את זה לנקודת תורפה. כלומר, אנחנו מדברים הרבה על single point of failure. כל דבר שהוא ריכוזי בסוף מוביל ל-single point of failure. בין אם זה המוח של ביבי, שהוא היחידי שמקבל את ההחלטות, בין אם זה אותה אחת שהיא היחידה שיש לה גישה יחידנית לכל הרשימה.
כן.
אותי ספציפית מעסיק היום זה שאין לי אינטרנט כבר איזה יומיים, שלושה, ממש בכלל אין לי.
אוי לא.
ובחודש אחרון, וזה, אני גר במקום שהתשתית אליו קצת יותר, בוא נאמר, לוקח לזמן להגיע, אבל זה גרם לי לחשוב כמה באמת אני תלוי, גם פה, באיזשהו ספק ריכוזי, שאני מקווה שאולי עוד מעט יהיו המון המון לוויינים שאפשר להתחבר אליהם, אבל הנושא הזה של חיבור לכל שאר האנשים, כשאין לך אותו, אתה בעצם לא יכול לעשות כלום.
זה מטורף. פעם היה קבל אחד שחיבר את ישראל לעולם, מדואן, שזה קבל באורבי של בערך שערה, סיב אופטי בערך באורבי של שערה קצת יותר, שחיבר את ישראל היום. היום שלושה קבלים כאלה, אבל תכלס, אם טרקטור עובד בחוף הים ומרים את הקבל ושובר אותו, אין, ישראל מנותקת.
כן,
מדהים.
זה בכל מקום שיש לך איזשהו חיבור ריכוזי, אתה יותר חשוף. ולכן גם באופן כללי, זה גם בגדול, הסיבה שאני בכלל פה, זה בסוף לדבר על למה מאוד חשוב לבזר את הכל. זה בעצם בכלל הדבר שמעסיק אותי, זה גם הסיבה שאנחנו מכירים, זה הסיבה שאנחנו בוועדה ביחד, כי בעיניי זה בעצם צורך לאומי קריטי. זה גם, אחרי זה גם צורך גלובלי קריטי, אבל בואו נתקר כרגע על המדינה, על הארץ
שלנו. אז איתן, קודם כל, בשביל מי שצופה בנו, אתה יזם שותף, יזם שותף מייסד ו-CTO בדיסנטרלאב. אתם חברים מייסדים בפורום חברות הקריפטו, ואתה חבר בוועדה הישראלית לגיבוש אסטרטגיית קריפטו, בוועדה הציבורית לגיבוש אסטרטגיית קריפטו לאומית.
מה זה אומר? מה זה הוועדה?
זה הוועדה שבעצם...
א', כל הכבוד לניר, שבאמת יוזם ומוביל את כל הדבר הזה.
הוא
מספיק בפודקאסט
הזה,
עזוב. והפודקאסט הזה, כן, זה כדי שניר ירגיש טוב עם עצמו. לא, אבל באמת, זו עבודה חשובה. ומה שהוועדה מנסה לעשות בתקווה, זה לתת איזשהו חזון ואסטרטגיה לממשלה, למדינה, למה זה חשוב למדינה לאמץ טכנולוגיות מבוזרות. למה זה חשוב לקדם את התעשייה, שבעצם מפתחת את הטכנולוגיות האלה ואת המוצרים האלה.
זה לאו דווקא בקריפטוגרפיה, הביזור שאתה מתכוון אליו.
אני חושב שחשוב להבין שבסוף הדברים שאנחנו מכירים, הם בעצם, הם תוצר לוואי, הם סימפטום. התופעה האמיתית היא הביזוריות. כל המהפכה הזאת שנקראת Web 3, יש לה פיצ'ר קטלני אחד, יש לה קילר פיצ'ר אחד ויחיד. וזה decentralization.
אז אולי, רגע, אני פשוט הרבה זמן לא דיברנו על Web 3 בפודקאסט, אז אולי נעשה איזה ריקאפ כזה על מה זה Web 3 רגע.
כן, אבל...
בוא נעשה ריקאפ, אתם יודעים מה?
רגע, דקה לפני זה אני רוצה להגיד משהו. זה נורא נורא חשוב לי, אני כולי כזה, אתה יודע, תופס לך את הכתף וזה. אני רוצה להגיד משהו שחשוב לי להגיד לכם על איתן, ואתה יודע, אמרו, לא אמרו שבחו של מדם בפניו, אנחנו בפודקאסט הרמות, אז אין מה לעשות, אבל צריך להגיד משהו. תשמעו, איתן זה בן אדם שכשהוא מדבר, תשמע אסף, כשהוא מדבר, אז משקיעי און סיכון מכל רחבי העולם מאזינים, אני באמת לא ראיתי בן אדם שבטלפון אחד, אתה יודע, בטלפון אחד הגיעו לוועדה, תת שרת האוצר האמריקאית לשעבר, סיגל מנדלקר, זה אתה יודע, מטלפון של איתן, מחיבור של איתן, מישל קרבר שותפה ב-A16Z, באנדריסן הורוביץ, חלק, נכנסת כחלק מהצוות של הוועדה, וזה הכל החיבורים של איתן, כי כשאיתן לוי מדבר, הם מקשיבים, וזה הרבה בגלל בזכות החזון שלו, בנושא של הביזוריות, אני חושב שזה, חשוב, אז...
א', תודה, אבל אני חייב להגיד שהכל, כל, בעצם, יש משהו שאני למדתי, שבעצם מה שאנחנו קוראים לו אלוהים, זה בעצם החיבור שבינינו. הסיבה שסיגל הקשיבה ומישל הקשיבה, זה לא בגלל איתן לוי, זה בגלל שהמסר והמטרה של הוועדה, שאני פשוט נכנע בשביל להעביר אותו, כי בעיניי זה חשוב, מהדהד. זה הכל. וגם אני, דרך אגב, כשאני מדבר באופן אפקטיבי, זה רק אם אני מצליח לבטל את עצמי. אז בכל מקום שאני לא מצליח לשכנע, זה רק אני נכנסתי באמצע. עכשיו, ווב 3, בואו נדבר על רגע, מה זה ווב 3? כי במקור היה לנו את ווב 2, נכון? פעם אסור, ידע היה כוח, וכל מי שהיה לו כוח לא רצה לשחרר ידע, נכון? לכן היית צריך לקחת ערוץ טלוויזיה 1 שהוא אומר לך, ערוץ טלוויזיה 1 שנשלט ריכוזית, והוא אומר לך מה קורה היום, ויש לך עיתון אחד ריכוזי ואתה מה קורה היום, ולא רוצה ללמד אנשים קרוא וכתוב וכו. ואז המציאו את הפרוטוקול הזה, HTTP, של העברת מידע. בזמנו, אז גם כמו שקורה היום, אמרו, וואו, זה מדהים, אבל בואו ננחס את זה רק לארגונים שיש להם כוח, נעשה רשת רק בינינו, לא נשתף את כל העולם. עכשיו, אני רוצה רגע להסביר משהו לאינטרנט של היום, האינטרנט הזה של העברת המידע, הרי כולנו מבינים כמה זה חשוב היום, בהתחלה האינטרנטים האלה שהיו בין הארגונים, נכון, כל הארגונים הגדולים אמרו, וואו, זה נהדר, אבל בואו לא ניתן לכולם, בואו לא נשחרר את המידע לגמרי, בואו נעשה את זה בינינו, כדי שפחות בינינו נהנה מהאפקט רשת הזה. לאט לאט...
שלא יפריעו לנו.
שלא יפריעו, שאנחנו, עכשיו, מה שקורה עם אפקטי רשת, לאט לאט הברך של האקספוננט עולה, כלומר, השיתוף של כל האנשים היה יותר איטי. האינטרנט, שלגמרי פתוח, התחיל הרבה יותר איטי זה עבר ליניארית, הקישור בין החברות, הקישור בין כל האנשים בעולם היה יותר איטי, אבל ברגע שהאקספוננט הגיע לברך שלו, זה התפוצץ. היום כולנו מבינים את המשמעות של שיתוף מידע גלובלי, את הנכס שזה מביא, את החוכמה שזה מביא לכל העולם, לכל האנושות. עכשיו, אבל מה הבעיה עם האינטרנט הקודם? כשהם באו להקים את האינטרנט, היו צריכים להחליט על ארכיטקטורה. והם חשבו על ארכיטקטורה של פיר טו פיר, של עמית לעמית, שבעצם כולם יהיו שווי ערך, צמתים שווי ערך ברשת החדשה הזאת, אבל בגלל מגבלות טכנולוגיות, הם לא הצליחו לקיים את זה, לא היו מספיק, לא היה אפשר למזער את הסרברים, באופן שכל משתמש קצה יוכל להריץ אותם. ולכן הם בחרו בארכיטקטורה, שבאופן מקצועי נקראת master slave, אדון ועבד. עכשיו, באופן ציני, היום קוראים לזה סרבר וקליינט. אבל בעצם, השם האמיתי של הארכיטקטורה זה מאסטר וסלייב.
מאוד הגיליאני.
עכשיו, מה קורה בארכיטקטורה הזאת? יש לך, מה זה יוצר? יוצר לך חברות כמו פייסבוק, כמו אובר, שנהנות מאפקט רשת, אבל באופן ריכוזי. כלומר, פייסבוק, כל בן אדם חדש שמצטרף לפייסבוק, הערך של פייסבוק עולה לפייסבוק. אובר אותו דבר. האפקטי רשת האלה בעצם לא מפעפעים למטה לאף אחד. עכשיו בעצם התחילו במנגנון חדש, שזה בעצם מה שהביטקוין היה הראשון שעשה, ואמר, בוא ננסה לבזר את הרשת. אוקיי? עכשיו, בוא ניקח רגע פאוזה. אוקיי? מה זה בכלל ביזור? למה לעשות ביזור? למה זה בכלל חשוב? אוקיי? וזה משהו שנורא, נורא חשוב לי לנסות להסביר, וזו בעיה. אוקיי? זה בעיה כי אנחנו התרגלנו להיות עבדים. הארכיטקטורה הזאת, פעם בהתחלה היה סרצ' אתה חיפשת באופן פרואקטיבי, אז אוף שאתה מחפש בגוגל, אתה הולך לחברה פרטית למטרות רווח, ואתה שואל אותה מה קורה היום, והיא נותנת לך תשובה שהאינטרסים שלך לא בראש מעייניה, הרווח שלה בראש מעייניה.
נכון.
אבל בסופו של דבר, המצב הוא שאתה יכול לקיים היום איזושהי רשת, אוקיי? שהיא יותר כוללנית. עכשיו, למה זה טוב לנו, אוקיי? למה בטבע, כשאתה מסתכל, כל הרשתות הכי חכמות, הן מבוזרות. כלומר, המוח, אין לו איזה ניורון ריכוזי שהוא אומר לכולם מה לעשות. זה איזושהי רשת, אוקיי? אותו דבר בכל סכמה שהיא. עכשיו, יש לי דוגמה מהטבע. עכשיו, למה אני אומר דוגמה מהטבע? כי אני מהנדס ביו-רפואי, אני רגיל להסתכל על דוגמאות מהטבע.
אז במקור אתה מהנדס ביו-רפואי.
אפשר להגיד שבמקור אני מהנדס ביו-רפואי, אבל בסוף, הרבה מההתקדמויות שלנו, כל, נגיד, הבינה המלאכותית, התחילה מזה שניסינו להתחקות אחרי הטבע. איך המוח עובד? גם שאתה מסתכל היום ברשתות האלה הגדולות, ה-Deep Learning Models.
AI זה Web 3?
AI זה לא Web 3, אבל AI זה דוגמה, בסופו של דבר, המודל הזה, זה סוג של משהו מבוזר. זה גם הסיבה שלא בדיוק יודעים איך הוא עובד.
נגיד, יש ב-ChatGPT, גם דיברנו על זה פה, שיש אפשרות של כל אחד יכול לבוא ולהתקין איזה סרבר, או להוסיף איזה תוסף, וכאילו הקוד פתוח.
אז כאילו אם כל אחד מהבית שלו יכול להוסיף לזה משהו, אז זה לא נחשב כאילו ווב שלוש? כי אם כל אחד, אם כי כל בן אדם שווה ערך כאילו...
בורא, אני רוצה רגע שנבין קודם כל, לפחות שאני אנסה להסביר איך אני רואה, למה זה חשוב לבזר את המערכת האנושית, אוקיי? עכשיו, בוא נתחיל מסתם דוגמה, אוקיי? רשת החשמל, אוקיי? אם יש לנו תחנת חשמל אחת, אוקיי? ואנחנו נורא מפחדים שיפגע בטיל, לא יהיה חשמל, נכון? זה נורא ברור שכשמבזרים אותה, היא נהיית יותר שרידה, נכון? אם במקום תחנת חשמל אחת לכל אחד בבית, היה איזה מיני תחנת חשמל מהשמש, אז היינו יותר שרידים לדבר הזה.
יכול להיות שזה היה יותר בזבזני, אבל זה היה יותר שריד. זה יותר סיכוי שזה ישרוד אחרי איזשהו מקרה של בעייתי.
יש איזשהו טרייד-אוף. ולכן, אחד מהדברים הראשונים שאני ראיתי, שהם דוגמה, כי בסוף אנחנו לא המצאנו את הבלוקצ'יין, אוקיי? יש דוגמה לקהילה של יצורים אגואיסטים, שכל אחד רוצה, הרי אנחנו בסוף בני אדם, יצורים אגואיסטים. כל אחד רוצה שיהיה לו כמה שיותר ערך, כמה שיותר טוב. יש דוגמאות בטבע לקהילות כאלה של יצורים אגואיסטים, שמסוגלים לבוא ביחד בזמנים שהם צריכים, כן, יש להם אינטרסים משותפים, ולשתף פעולה כדי לשרוד כל מיני מצבי קיצון. מה לדעתכם היצורים האלה? הניר לא, הניר מכיר כבר, שומע אותי חופר על זה. תנחש.
מה אכפת לך? מה? למה אתה...
תנחש.
נמלים?
נמלים הם גם באמת רשת מבוזרת, שמפגינה חוכמה בגלל שמבוזרת, אבל יש משהו עוד יותר שריד. עוד יותר שריד, שיכול לשרוד פיצוצים גרעיניים. אתה זורק אותם בחלל, הם יכולים לשרוד. אתה זורק אותם בעומק האוקיינוס, הם יכולים לשרוד שינויים מטורפים באקלים ובמצבים.
אבנים?
לא, משהו חי, משהו חי.
משהו חי?
כן.
עובש במקלחת. עובש?
אוקיי, הוא מתקרב. יש רשתות חיידקים, אוקיי? חיידקים, מסתבר, כשאתה, ואני פה מסתמך לך כבר על עבודה מדהימה, אני חושב אפילו גאונית, של פרופסור אשל בן יעקב, זכרונו לברכה, שהוא ממש גילה את הקוד של הבלוקצ'יין, אולי הקדום ביותר. אוקיי? כי מסתבר שכשאתה לוקח כזה צלחת פטרי, יש בתוכה איזה פי אלף יותר חיידקים משיש בני אדם על כדור הארץ, ומסתבר שכל חיידק הוא יצור חד תאי, אבל מאוד מורכב, שהוא כל הזמן רוצה רק שיהיה לו כמה שיותר טוב, הוא אגואיסטי, רוצה לאכול כמה שיותר, רוצה להתפתח כמה שיותר, אבל מסתבר שחוקרים את הגנום שלהם, אז יש חלק מהגנום שכל אחד אישי, האגואיזם שלו, התנהגות אישית אגואיסטית. אבל מסתבר שבדיוק כמו בבלוקצ'יין, כל אחד מהם מסכים להריץ בדיוק אותה חתיכת קוד, בדיוק אותה חתיכת קוד ביחד, וכשיש מצבי קיצון, כמו שפתאום נהיה צפוף מדי ואין מספיק אוכל, מוכר לנו? כן. פתאום יש איזה אויב חיצוני שבא לתקוף את כל הקהילה הזאת, מוכר לנו? כן. פתאום יש שינויים קיצוניים באקלים, מוכר לנו? כן. ברגע שהדבר הזה קורה, הם מתחילים לפעול, פתאום, בזכות הבלוקצ'יין הזה, שהם כולם מריצים את אותו קוד, כמו שבביטקוין, כל רשת, כל סרבר מריץ את אותו קוד, וזה מה שמייצר את ההתנהגות הרשתית הזאת. אז גם שם, כל אחד מריץ בדיוק את החתיכת קוד, ומתחילים לעשות הצבעות זמן אמת המוניות, אוקיי? זה נקרא quorum sensing, אוקיי? ושם הם מסוגלים לקבל החלטות. למשל, אם פתאום אין אוכל, אז חלק מהם יסכימו אפילו להקריב את עצמם ולחזור לאיזה מין מצב עוברי שיכול לשרוד אלפי שנים עד שאולי התנאים ישתנו. או פתאום יש איזה אויב, הם מתחילים ביחד ליצור וירולנטים מכל מיני סוגים, לעשות לתקוף את האויב. או למשל, יש איזה שהם שינויים בתנאים, הם יכולים לעשות סביבם סוג של ביופילם כזה שיגן עליהם. אוקיי? עכשיו, למה לדעתי זה מעניין? כי בסוף, אנחנו בתור רשת אנושית, אוקיי? אם אנחנו לא נדע לבזר את האופן שבו אנחנו פועלים, אוקיי, מה זה אומר לבזר? זה אומר שאנחנו פחות נסתמך על גופים ריכוזיים שמנהלים אותנו.
תן לי להקשות עליך רגע, כי זה מרגיש לי כל מה שאתה אומר שהוא מאוד נכון, אבל. בטח. כי זה כאילו יש את ה... כאילו... בוא ניקח את הדוגמה הזאת של הנמלים. אנחנו בני אדם...
בוא ניקח את הבקטריות, כי הן ממש טובות בלשרוד הכל.
התכוונתי בקטע של...
והן כבר שורדות פי אלף יותר זמן מאיתנו.
הרעיון הוא בשבטיות, בחוסר מעמדיות, שכולם אותו דבר, שלכולם יש אותו שוויון. כאילו...
לא, לא, זה לא שוויון. זה לא שוויון.
אבל אם לי ולך יש אותו...
זה עיקרון שנקרא Unity in Diversity. הדרך היחידה להקיף את המעגל, זה לחבר בין הפכים. אין דרך אחרת... אין דרך אחרת.
אבל הביזור בעצם מאפשר שבסופו של דבר שלי ו...
צורך העניין, אם
אני... נוחי דנקנר, נהיה אותו דבר.
לא, לא. גם שם, אפילו בקולנות של בקטריות, כמה שהן פשוטות, במצבים רגילים, כל אחד מתנהג באופן אבולוציוני, אישי, אגואיסטי. ההתנהגות הקולקטיבית מתרחשת רק במקרים שהאינטרס המשותף שוב פעם, אני מזכיר לך, זה אופטימיזציה שרצה כבר מיליוני שנים. כשהאינטרס המשותף מחייב שיתוף פעולה כדי להשיג תוצאה אופטימלית, אז הבלוקצ'יין הזה מתחיל לפעול.
אתה יודע, אני חושב על זה, עכשיו שאתה אומר את זה, אז פתאום אני חושב רגע על ה... לא על השביעי באוקטובר, אני חושב על השמיני באוקטובר.
ובשמיני באוקטובר, שמיני
באוקטובר, פתאום, מדינה שלמה, עזוב את מי שהלך למילואים, שידע שצריך ללכת למילואים. המדינה שלמה קמה בבוקר והחליטה להתגייס
למעלה... ואתה יודע מה פעל שם? לא, שם לא הצליח לפעול השלטון הריכוזי.
נכון, לא היה שלטון מרכזי.
שום חלק בשלטון ובמערכות הממשל הריכוזיות לא הצליחו לפעול. והסיבה היא ששלטון ריכוזי, כל מה שהוא עושה, הוא עושה פלייבק על איזשהו תקליט שבור. ובסוף מה שקרה זה שכולנו, כל מי שהיה את האקטיבציה שם באותו רגע, הריץ איזשהו קוד קדום שמחבר את כולנו ברמה הרגשית. זה עכשיו, אני לא מדבר משהו אופרטיבי, כי יש גם פתרונות טכנולוגיים, אבל אז מה שעבד, זה איזשהו משהו שמחבר בין כולנו, ועם ההבנה שכולנו או ביחד ננצח, או לבד נמות, עשתה את הגיוס הכללי הזה.
וחלק... אני מצטער, זה החזיק בדיוק חודש, זה נשבר מהר מאוד, נכון, לא, זה, עבד, זה, זה לא עבד טוב. עד היום אנשים, ש... בחודש... עד היום אנשים שהתנדבו ועדיין מתנדבים מרגישים...
לא, לא.
מרגישים זה לא היה פתרון, זה רק היה דוגמה.
זה לא, צודק, זה לא היה פתרון. רגע, שנייה, זה לא. אני חושב שאתה...
זה רק היה התגלמות. התגלמות של מה יכול לקרות...
אגב, אני חולק עליך.
במצבים כאלה, כשכולם... מה שקרה, מריצים את אותו
קורא. לא, 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 אבל הדוגמה יותר טובה היא דוגמה שהיא כאילו...
לא, לא, אבל אני חולק עליך ב-100%, אני אגיד לך גם למה. מכיוון שבסופו של עניין, לקח זמן עד שהמערכת הריכוזית באמת התעשתה. אבל ברגע שכל עוד המערכת הריכוזית לא התעשתה, אז מי שבסוף כדי להפעיל צבא ולהיכנס לכזאת אם אין לחימה, אז הרבה מאוד אנשים עשו כל מיני דברים. היה מי שהכין אוכל, היה מי שהביא משלוחים, היה מי שעשה זומים לילדים, זה אני עשיתי. אבל לצורך העניין, כל אחד עשה איזשהו משהו...
אני רוצה שהוא... ברשותכם, כי זה נושא סופר טעון, אוקיי? אני רוצה לקחת רגע שלושה צעדים אחורה.
כן,
אוקיי?
עדיף.
לדבר ברמה מעט עקרונית, אוקיי? על הנושא הזה של מערכות מבוזרות בטבע. כל פעם שהטבע צריך להמציא מערכת שהיא חכמה, שהיא אינטליגנטית, שיודעת להתמודד עם שינויים, זה תמיד באיזשהו מבנה כזה של קהילות, של אותם סוגים של ישויות, אם זה ניורונים במוח, או נמלים בקן או חיידקים, שמתנהגים בצורה מבוזרת, וזה אומר שאין מישהו אחד שאומר מה לעשות. עכשיו, למה לא? כי כשיש מישהו אחד מלמעלה שאומר מה לעשות, הוא בוודאות אין לו את כל המידע, אין לו את כל המידע שיש בפני כולם. ובגלל שהיום אנחנו נמצאים בעידן שכולנו כבר תלויים אחד בשני, דרך אגב, זה בדיוק מה שהטכנולוגיה הזאת בבקטריות של הקוורום סנסינג נותנת. היא נותנת לכל פריט בקהילה להרגיש את כל מה ששאר הפריטים מרגישים, ואז הם יכולים לקבל החלטות שהן באמת אשכרה לטובת הציבור דה פקטו. לא באופן לחלוטין מעוות כמו שקורה היום, כי אין לך באמת, הציבור לא באמת מדבר כל הזמן, וגם לא שומעים לו כל הזמן, אין את האמצעים לזה. לא היו את האמצעים לזה עד עכשיו. ואני רוצה לקחת, אפילו, אתה יודע, אני אקח עכשיו בסווינג חד, כי זה נשמע קצת פילוסופי, אוקיי? סין, שהיא אחת המדינות אולי הכי, אולי המדינה הכי מתקדמת היום, יש שם איזושהי, א', ברמה האנושית שם, יש שם יותר מוכנות לדבר הזה של כאילו, להריץ את אותו קוד, מה שנקרא, בסדר? יש שם איזו מוכנות כזאת. אז זה לא במקרה שהיא הראשונה שהחליטה על אסטרטגיה לאומית לבלוקצ'יין. אבל הם כבר ב-2019, אני חושב, או 2018, אני לא סגור על זה, אבל משהו בשנים האלה, הם קבעו אסטרטגיה לאומית רב-שנתית לבלוקצ'יין. עכשיו, למה זה חשוב? כי שוב פעם, כל מערכת שאתה הופך אותה מריכוזית למבוזרת, נהיית יותר חכמה. המורכבות החישובית עולה בסדרי גודל. אז אתה מסתכל על סין, יש להם איזה 26 רשויות ממשלתיות בטופ לבל, ועוד אלפי רשויות, כשאתה הולך למועצות האזוריות, איך זה נקרא שם. עכשיו, כל רשת כזאת, יש לה, כל סוכנות כזאת, יש לה את הדאטאבייס משלה, את הפרוטוקול משלה, נכון? כלומר, כמו היום, הרי למה יש מלא נגיד מיסים שהממשלה לא מצליחה לגבות? כי יש דאטאבייס אחד של רשות א', דאטאבייס ב' של רשות ב', עם הזמן הפרוטוקולים משתנים, האינטרפייסים משתנים, יש מלא חיכוכים. אז עכשיו סין מבינה את זה. אז היא עכשיו מייצרת בלוקצ'יין אחד שיאחד. מה זה בלוקצ'יין? זה בעצם סוג של מחשב משותף שכולם יכולים לעבוד עליו. כולם ברמה גלובלית, אז הם עכשיו הולכים לסנכרן את השני מיליארד איש האלה, במקום שהם ינוהלו על ידי 2,000 מערכות בלתי, כאילו, לא קשורות, שכל אחת התפתחה בנפרד, ואז צריך כל הזמן לתחזק את הגשרים ביניהם, וזה, הכל יהיה תחת מחשב אחד ענק. זה יהיה תחת בלוקצ'יין. וזה יוביל ליעילות של האורגניזם הסיני לעלות בסדרי גודל. אתם, זה אמור ללכת, להגיע להיות לייב ב-2028-2029.
השאלה אם זה יוריד בירוקרטיה, יפחית
זה, בירוק... זה מוריד בטירוף, כי אתה במקום לתחזק 2,000 פרוטוקולים שונים, 2,000 מערכות מחשוב שונות, אתה מתכלל הכל תחת מערכת מחשוב אחת,
איך
אחידה.
איך קוראים לפרויקט הזה? איפה?
יש לי, אני אביא את זה לזה. יש לזה שלוש אותיות, BLS או משהו.
נשים את הדבר הזה בתיאור של הפרק. רגע, אבל אז רגע שנייה, רגע, סליחה, קטעתי אותך, שאל.
לא, זה סתם, אני פשוט באמת טועה לעצמי, כאילו, מה קורה עם דווקא סין, אבל זו שאלה קצת קטנונית, אבל כאילו, יש שם כפרים שלמים שלא מחוברים לאינטרנט.
אני חושב ש...
כאילו, דווקא סין, כאילו, זה מקום ש...
בעולם שלישי אנחנו יודעים שהחדירה, בעולם השלישי באופן כללי אנחנו יודעים שחדירה של אינטרנט מתרחשת, יש דילוג, זאת אומרת, הם מתחברים באמצעות הסלולר. ואז יש לך בעצם תקשורת סלולרית.
אני גם חושב שסיני כבר מזמן לא עולם שלישי, כמעט בשום אופן, אני רואה יותר ויותר פוסטים שאומרים שמו, אנשים שמבקרים שאומרים שמו, סין חיה בעתיד, הרבה יותר מכל מקום אחר. ושוב, המערכות, הבלוקצ'יין הזה פשוט מתכלל מערכות קיימות, פשוט מאחד מערכות, מוריד חיכוכים. הרי מה בעצם יוצא? תחשוב על מערכת שיש לך ביטום איזה מין ממשל ריכוזי אחד, והוא יוצא ממנו בכוכבים. זה פשוט ברמה חישובית פחות יעיל. תכף עוד דוגמה, אוקיי? בתי חולים. היום יש אינטרס גדול שיהיה איזושהי מערכת אחת שמתכללת את כל הנותני שירותים הרפואיים, כדי שהם יוכלו לשתף מידע, לבנות מודלים, לבנות מודלים של דיאגנוסטיקה שנשענים על כל המידע, שיהיה איזושהי יכולת של כל בן אדם להיות הבעלים של התיק הרפואי שלו ולהעביר אותו. כל הנושא הזה של השיתוף פעולה בקנה מידע הזה לא אפשרי בלי לייצר מערכת מבוזרת שכולם יכולים להשתתף בה. מה היתרון של כל המערכות האלה? זה שאתה יכול להפגיש גופים שבטבע לא יכולים לגמרי לשתף את המידע, כלומר, כל אחד יכול להישאר במקום שלו עם המידע שלו, ועדיין הם יכולים לשתף פעולה כדי לקבל החלטות ביחד או כדי לייצר חשיבה שכולם נהנים ממנה, אוקיי? בסוף, אם אתה בונה מודל של דיאגנוזה שנבנה מכל הקייסים שכל הבתי חולים רואים, אז כולם יוכלו ליהנות מזה בלי שהם יצטרכו לחשוף את המידע שלהם אחד לשני.
בוא נחזור רגע לארץ, ומה החזון? איפה האפקטיביות שאתה רואה את הביזור יכול להוביל אותנו קדימה ו... מה היית מציע? איך אתה רואה את העתיד?
אני חושב שברמה הכי פשוטה, כל מה שאפשר לבזר, צריך לבזר. ומה זה אומר? למשל, את כל התשתית הממוחשבת שעליה פועלים בתי החולים, תבזר, תייצר בלוקצ'יין רפואי.
מה הקשיים? מה מונע מאיתנו לעשות את זה?
זה החלטה של הממשלה. אם סין יכולה לעשות את זה, במשהו שהוא פי, לא יודע, בסדרי גודל יותר מורכב, הכל עניין של סדרי עדיפויות.
תגידי, אבל מה בין הדבר הזה לבין הקזינו טוקנים, מים קוין, שאנחנו רואים שסוחף את עולם הקריפטו בשנים האחרונות?
אני חושב שזה
האחרונות.
חלק מהעניין, שאנחנו קצת מאבדים את הכיוון פה, כי בסוף זה לא סתם ששני הטוקנים, או הקוינים, או הבלוקצ'יינים בעצם, הכי עם ערך בשוק, הם גם הכי מבוזרים. ביטקוין הוא הכי מבוזר, ואיתריום הוא הכי מבוזר אחריו. זה לא סתם, לכן אמרתי, יש קילר פיצ'ר אחד בלבד פה, וזה הביזוריות. כל דבר שאתה תדע לבזר, יתפקד יותר טוב. בסוף, אנחנו צריכים, ברמה של החזון, לייצר משהו שנקרא GovOS, מערכת הפעלה, מערכת הפעלה למדינה, שהיא תהיה משהו שהוא לא איזשהו... הרי איך היום המדינה עובדת? כל מדינה עובדת בתור איזשהו פלסטר אינסופי של טלאים, של מלא מערכות שהם כל הזמן רק לתחזק את היכול שלהם לתקשר אחת עם השנייה, באופן חלקי, זה מאתגר. אז ברור שאין שום אגרגציה, ברור שאין שום סינרגיה, ברור שמלא מידע הולך לאיבוד. ואני מדבר איתך כל הדרך עד לכנסת.
מה החסרונות אבל? לא, אני מנסה למצוא את החסרונות, אני כאילו, זה נשמע, לא, זה נשמע מאוד מגניב, ונשמע כאילו,
זה לא רק מגניב, זה לא רק מגניב, זה צורך קיומי.
ברור שזה צורך קיומי, מה הבעיה? חוץ מהחוסר שיתוף פעולה, כי הרי חייב להיות משהו שהוא מעבר.
יהיו אינסוף בעיות שצריך לפתור, אבל כשאנחנו מדברים על אסטרטגיה וחזון, אוקיי? אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, בלי לבזר את המנגנון שבו מדינה מתנהלת, לאט לאט יקרה מה שאנחנו רואים בכל מקום, זה שהממשלה מאבדת קשר עם האזרחים, וזה גם הסיבה שכלכלות ריכוזיות, כל כלכלות אפיות שאנחנו מכירות, לא מעריכות ימים.
לא, אבל תחבר אותי רגע למציאות, כי אנחנו יודעים שהניסיונות לקחת דאטאבייסים גדולים,
ולהניח אותם על בלוקצ'יין. אם אנחנו מכירים את הניסיון של חרומאווי עם הטאבו השוודי, ואם אנחנו מכירים עוד ניסיונות אחרים, זאת אומרת, היו כל מיני רעיונות בתקופות של כל עוד קוינס וכן הלאה, ואנחנו רואים שהקילר אפ היום בתחום הקריפטו בעולם, זה סטייבל קוינס.
אז חייב, דבר ראשון שצריך להבין, קריפטו, אוקיי? זה חטא גדול לגודל המהפכה פה.
אוקיי.
זה לא קריפטו, זה תעשיית, גם בלוקצ'יין, דרך אגב, זאת תעשיית הבלוקצ'יין, כי בלוקצ'יין זה פשוט אמצעי לבזר. כל דבר שבו אנחנו יכולים לסנחרן באופן מבוזר את איך שאנחנו פועלים, ייהנה מקפיצה מטורפת ביעילות, באדפטציה, באינטליגנציה שלו. כל מערכת, המערכת הרפואית, גם מערכת הממשל, בסוף כנסת ישראל צריכה לכלול את כל תושבי ישראל. זה מה שנקראת כנסת ישראל. הסיבה שלא עושים את זה ונותנים לאזרחים להשפיע רק פעם בארבע שנים, נבע מראש מקושי טכני, ובהמשך, מזה שכבר יש אנשים שהכוח בידם, ויש איזושהי אינרציה שרוצה לשמר את הכוח. אבל אם תסתכל ימינה ושמאלה בכל הממשלות בעולם, מה שקורה זה שלאט לאט, הגן של האלה שיש בהם את השפע וההשפעה, הוא הולך וקטן, וצריך יותר ויותר מה שנקרא מהאוכלוסייה, כדי לשמר את הגן העדן ההולך וקטן הזה, של פחות ופחות אנשים.
איתן, אתה יודע מה אני חושב? כל מה שאתה מספר לי פה, זה נשמע מדהים, ויחד עם זאת, באותה נשימה, זה נשמע כמו עלילה במערה שחורה. כי זה נשמע מפחיד. זה נשמע מדהים ומפחיד באותה נשימה.
זה נכון, ואתה יודע שנגיד ציפור, אוקיי? שהיא גדלה בכלוב, ואתה פתאום תפתח לה את הדלת, היא לא תרצה לצאת. אנחנו בעצם, מה שקרה זה שהאינטרנט פעם היה פרו-אקטיבי, ולאט לאט, בגלל המבנה של זה, השתעבדנו, והיום רוב האנשים, הם פשוט, ההכרה של רובנו, היא נמצאת בשוק, שבהם בעצם כל מיני ספקים מתחרים על היכולת לשטוף לך את המוח. ואני יודע כי עבדתי בזה. עבדתי בהנדסת תודעה לפני שני סטארט-אפים. אוקיי? ככה כל השוק עובד. כל היום אנשים ככה, כמו בחוות פיתום, עושים ככה, כמו mindless scrolling כזה, ומה שאתה מקבל בפיד, זה מה שמגביר את הרווחים לכל אנשים האלה ששילמו כסף כדי לשטוף לך את המוח.
אז אני רוצה רגע לחתור לכיוון של הסיכום שלנו כאן היום, ואני חושב שאולי אנחנו נצטרך עוד פרק לגבי העניין הזה, אבל אני חושב שהשאלה הכי, אני משל, החזון הוא חזון מדהים, השאלה שהכי מטרידה אותי, זה איך אנחנו פרקטית מתקדמים לכיוון דבר כזה, זאת אומרת, איפה אנחנו רואים בעולם דברים כאלה שקורים,
ואיך למזלנו, אפשר לקדם את למזלנו, זה. למזלנו, סין, כן. סין, בגלל שהיא
אבל
מבינה את זה.
אבל סין מקום קשה לקחת ממנו דוגמה.
אני חושב שזה המקום הכי חכם לקחת בדוגמה, וזה גם הסיבה שנגיד רוב העשירים באמריקה, הילדים שלהם היום לומדים סינית, בתור שפה שנייה. הם עושים דברים מאוד חכמים, זה לא שצריך לקחת הכל, אבל צריך לדעת לקחת את הדברים הנכונים, והם ברמה המערכתית יודעים איך לעשות את זה. כמו שעכשיו ראינו שיש ניסיונות למשל בבורסה להקים סוג של איזשהו מיני פרויקט כזה מבוזר, אבל חלקי, לממשלה, וזה גם מה שחסר, זה גם הסיבה שאתה עורר רק את המימקוינז האלה, כי הקילר אפ של הטכנולוגיה המבוזרת זה GovOS, זה מערכת הפעלה למדינה, זה מערכת הפעלה לכולנו. איך לסנחן את כל כמות האנשים, הרי מה שמבדיל את הבני אדם מכל שאר החיות, זה יכול שלנו לשתף פעולה. והדבר הבא שיכול להביא אותנו לדרגה הבאה, לקוונטום ליפ של שיתוף הפעולה, זה טכנולוגיות מבוזרות. ויש דוגמאות שאפשר לעשות, אפשר לבזר את מערכת הרפואה, אפשר בעצם בסופו של דבר לתת אונרשיפ אמיתי. כל אחד היה רוצה שהתיק הרפואי שלו יהיה באמת בשלו מצד אחד. מצד שני, שהמידע, אוקיי, יהיה מסוגל להיות משותף ככה שכמדינה אנחנו נהיה מנגנון חכם ולומד, ולא כל אחד יהיה עם המידע שלו, ואני יהיה בית חולים הזה, ואני יהיה בית חולים הזה. אותו דבר בכל שאר השלבים, גם הכלכלי, גם הנדלני, גם בסופו של דבר החוקתי. בסופו של דבר, כנסת ישראל היא טובה ככל שהאנשים משתתפים בה. וזה גם מה שראינו בשמיני באוקטובר. ראינו את הכוח, מה קורה כשהאזרחים בשיתוף. מה קורה כשהאזרחים יש להם בעלות אמיתית. ונכון, אם בעלות אמיתית מגיעה אחריות, זה מה שאנחנו לא רגילים, כי הרגילו אותנו להיות עבדים. אבל הצעד הזה של ownership, הצעד הזה של לקום ולקחת אחריות, לדעתי הוא יערק ובא לי יעבור, כי אני לא רואה אותנו שורדים בלי שנעשה את המעבר הזה.
איתן, הדבר אחד חדש בפרק הזה, זה שאלון שלנו, שאנחנו, זה, אז אנחנו עכשיו בשלב השאלון שלנו, אז הנה כמה שאלות קצרות וקטנות שנורא מעניין אותנו לדעת. אז קודם כל, מתי הוואו מומנט הראשון שלך לגבי ביטקוין, או בכלל מהפכת המטבעות הדיגיטליים?
הוואו הראשון שלי היה אני חושב כמו של הרבה אחרים, בגיוס של בנקור, אז היינו חברה קטנה ב-2017, באיזשהו כיוון אחר, ופתאום ראינו, וואו, הם הצליחו לגייס 150 מיליון דולר ב-30 שניות, מה זה הדבר הזה? עצרנו הכל שבועיים, חקרנו, ואז אמרתי, וואו, היהודים עוד פעם המציאו את הכסף מחדש. כסף שהוא מתוכנת, שאפשר לתכנת אותו, זה סינכון חברתי, ולהגיד לך את האמת, בתור מישהו שעוקב על זה ברמה הטכנולוגית, זה מטורף מה שהולך. אני יודע שהרוב ה-attention השיווקי הולך לזה, אבל הטכנולוגיה של זה לא מפסיקה לתת לי וואוים.
הביטקוין הראשון שלך, מחרת או החזקת?
הביטקוין הראשון שלי, אנחנו דרך החברה, ואנחנו הצלחנו בזמנו לגייס קצת דרך ביטקוין, אז זה, אנחנו משתדלים כמובן להחזיק אותו.
ביטקוין, זהב דיגיטלי או כסף עתידי?
זה גם וגם, גם וגם.
בלוקצ'יין, פתרון שמחפש בעיה או כלי מהפכני? אני חושב שזה די ברור מהפרק הזה, לא?
זה גם וגם, זה גם וגם. זה, בוא נאמר ככה, הבעיה קיימת, הפתרון מחפש את הרגולטור שיהיה מספיק אמיץ לשחרר את הכוח שלו להמונים.
היית מוכן לקבל או לשלם את המשכורות שלך בביטקוין או בקריפטו בכלל?
אנחנו עושים את זה הרבה, חברת קריפטו.
שיהיה ביטקוין.
אתה רוצה לשאול אותי גם משהו? אני גם רוצה. אתה אוהב את השאלו? אני אוהב את השאלו.
זה, אהבת את השאלו?
כן.
אהבת את השאלו?
תשאל אותי משהו.
רגע, שאלת
אותי. תשאל אותי משהו ששאלת אותו.
מתי שמעת על ביטקוין?
עבור.
פספוס הגדול שלך.
עבור.
פרויקט הכי טוב שמעת עליו.
100.
יופי.
יופי.
כל הכבוד.
בוא נה, הבאנו אחלה פרק.
שאוט אאוט ללאב על השאלון ועל בכלל על ההפקה.
יאללה, תודה רבה. הוא היה ניר הירשמן, איתן לוי. אני הייתי אסף גרף, תשמעו אותנו בכל הפלטפורמות. שלחו את הפרק לחברים, חבר'ה, מה...
בוא נה, זה, שתדעו לכם, הפספוס הכי גדול שלכם, זה אם אתם לא חברים אם אתם לא שולחים את זה לחברים. באמת, זה הפספוס הכלכלי הכי גדול שלכם.
כן, יאללה, ביי.
ביי.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל. אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.
יש בנטפליקס איזה 14 סרטים על היטלר, סרט אחד על שמעון פרס.
מה זה אומר?
זה אומר שיותר שווה להיות הרשע בסרט.